טוב, שלום לכולם. אנחנו פרשת בלק. כתוב בסוף הפרשה, וישב ישראל בשיטים ואחל העם לזנות את בנות מואב. אז אמרו חז"ל, במדרש רבה יש מעיינות שמגדלים גיבורים, ויש חלשים ויש נעים ויש מכוערים ויש צנועים ויש תופים בזימה. יש כל מיני מעיינות, ומעיין שיטים של זנות היה והוא משקה לסדום. אתה מוצא שאמרו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. זה עם לוט וכו', המלאכים שהלכו לסדום להחריב אותה. אז נער שיטים היה משקה לסדום. עכשיו, איך, מה חז"ל רוצים להגיד בדבר הזה? איך יכול להיות שיש כזאת השפעה גדולה למים? הרי אנחנו רואים שמים הם מים בכל מקום, נכון? מה? אלא חז"ל הם רוצים בעומק דבריהם לרמוז שיש בעצם השפעות רוחניות תרבותיות שונות בעולם, והמשילו אותם בעצם למעיינות ששותים מהם. התורה היא מעיין שמגדל גיבורים. למה הם גיבורים? כי הם חדורים באמת. כשאדם הוא חדור באמת, אז הוא מוכן ללחום עליה. אבל יש גם השפעה כזו שהיא מטשטשת את העולם הרוחני, ו... היא בעצם לא מותירה למי שיונק ממנה שום סיבה למסור את הנפש למען שום דבר. אז זה מה שאמרו, יש מעיינות שמגדלים חלשים, נכון? על מה אני אלחם? מה יש לי אלחם? עכשיו, המעיין של התורה הוא גם מגדל מעשים נעים, נכון? מצוות וכו', אבל יש השפעה תרבותית שטוענת שאין אמת, והאדם הוא זה שמגדיר את עצמו ואת הסולם של הערכים שלו בכל מיני יצירתיות. אז ממילא המעשים הם נעשים מכוערים. כן, יש מעיינות שמגדלים מכוערים. המעיין של התורה הוא מגדל צנועים, כי כשהמפגש שלהם עם העולם הזה הוא לא מאבד את הקדושה של הנשמה, אבל יש השפעה שהיא קוראת לפריצות ולפורקן היצרים. היא קוראת לזה נאורות, מה ש חז"ל קוראים לזה פה. יש מעיינות שטופים בזימה, ומעיין שיטים של זנות היה והוא משקה לסדום. כלומר, מה חז"ל רוצים להדגיש פה, לחדד פה, שיש השפעה כזו שהיא מעודדת התנערות מכל מחויבות או מכל סדר, והיא דוחפת לפרטיות יצרית כזו שהיא כבר נורמה חברתית. ככה כולם, כמו שנהגו בסדום. והמעיין שיטים הזה הוא נוטב באופן מכוון כדי לפגוע בקדושת האומה. זה לא היה דבר מקרי. חז"ל אומרים ככה על הפסוק במשלי, משגה ישרים בדרך רע, בשחותו הוא ייפול. זה בלעם, שבתחילה הבריאות נוהגות בכשרות, ובדבריו אלו היו נוהגות בעריות. שהראשונים, מה כתוב? ורחל באה עם הצון. רחל כמה הייתה? בת 3. הייתה יוצאת עם הצון. מה הילדה ככה מסתובבת? כי הבריאות היו מתוקנות, לא היה בעיה. ולכהן מדיין 7 בנות, גם כן רואים שמשה פגש את ציפורה, הייתה רואה צון וכו', נכון? לא חששו, כי הבריאות היו מתוקנות. עמד בלעם ואיתה את הבריאות בעריות. איך הוא הצליח להטות את הבריאות? הוא פיתח כזו פילוסופיה של הפקרות, שהיא אומרת על הטוב שהוא רע, ועל הרע שהוא טוב. אמר לו בלעם לבלק, ככה כתוב בירושלמי, אלוהים של אלה שונא זימה הוא, העמידו בנותכם בזימה ואתם שולטים בהם. אמר לו בלק, הכוונה לבלעם, וכי משמע לי עינון, כלומר הם ישמעו לי אנשי מואב להפקיר בנותיהם. הוא היה הרי ממדיין, בלק. הוא אומר, הם לא ישמעו לי. אמר לו, הוא כמבנתך קומי, והנה נחמי ושמין לך. כלומר, אתה תתחיל ראשון, תפקיר את הבת שלך, והם יראו ויעשו כמוך. הדע עוד יכתיב, ושם האישה עמוקה המדיינית, כסבי בצור, ראש ומות בית אב במניידו. מי זה צור? אומרים, צור זה בלק. או צור זה אחד ממלכי מדיין, בכל מקרה. בסדר? משמע מפה שזה בלק. הגויים הם מוכנים לשלם מחיר כבד. אפילו המלך מוכן לשלם מחיר בעצמו, בלבד שההשפעה שלהם, של הגויים, היא תהיה מכשול לישראל. והדבר הזה אנחנו מוצאים היום גם כן בתרבות הפוסט-מודרנית, שהיא זורמת כמעיין אל נחלת ישראל, ומגדלת גידולים חלשים, מכוערים ושטופים בזימה, על ידי שטיפת מוח רחבת היקף, שמתוקצבת ומנותבת בכוונה, על מנת ליצור כאן שינוי זהותי. יש ספר, כתב אותו ג'ורג' ארוול, הוא היה סופר אמריקאי, הוא כתב ספר 1984, מאוד מפורסם, הוא מתאר שם דיסטופיה, ככה זה נקרא. מה זה דיסטופיה? זה מציאות ששולטים יסודות חברתיים שליליים, שמנותבים על ידי השלטון. זה מה שהוא מתאר שם, זה מעין משל כזה, למשל שמבקר משטר טוטליטרי קומוניסטי. כל הספר הזה זה מעין ביקורת מאוד חריפה על המשטר הקומוניסטי, אבל באופן מפתיע, קל לזהות את היסודות של הניתוב החברתי שהוא מתאר שם, קל לזהות את זה בתוך הרוח הפלורליסטי העכשווי. מה שהוא מתאר שם, שהחברה מנותבת על ידי שלטון שקופה דעותה וכו', אתה יכול לראות גם היום איך. בספר שלו באמת השלטון שם, הוא קופה את עצמו על מחשבות האדם, יש שם משטרת מחשבות וכל מיני דברים כאלה, ומעידים שם בני האדם. הפלורליזם העכשווי, יש לכאורה חופש דעות, נכון? לא קופים אדם, מה לחשוב, מה... אבל זה רק לכאורה, אתם יודעים למה? בגלל שלגבי עצם הרעיון הפלורליסטי, יש כפייה במרחב הציבורי. חיי הפרט, אדם יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אבל ברשות הרבים יש דאגה מתמדת, אקדמית, תקשורתית, פוליטית, משפטית וגם אומנותית, לחיסול רעיונות שסותרים את הרעיון הפלורליסטי. כאילו הם פוסקים בנחרצות, אין אמת. וזאת האמת העליונה. לכן, נגיד אם רב, תלמיד חכם, הוא יבוא, ראינו איזה דוגמאות בשבועות האחרונים, גם השבוע, אם ידבר רב בשם התורה וההדרכה האלוהית, כהוראה לכלל, אז שתי אפשרויות. או שיהפכו אותו לאיזה דמות חשוכה ודמונית כזו, בהחלמות תקשורתיות שמכונות שיימינג, נכון? זה מעין שליחה מודרנית לסיביר, מעידים את האדם, כן? מביישים אותו, עושים ממנו כזה מקובץ, אויב האנושות, אויב הנאורות, או, אפשרות שנייה, שפשוט מזלזלים בערך של הדברים שלו, שאומרים, בסדר, זה הנרטיב שלו. הנרטיב הכוונה, זה השקפת העולם שלו. לא משנה, הוא מדבר בשם השולחן ערוך, בשם הרמב״ם, בשם החומה, זה לא משנה בכלל. בשם ריבונו של עולם. זה הנרטיב של ריבונו של עולם. זה הנרטיב של הרמב״ם, בסדר. יש עוד דעות. אז הוא אמר את הדעה שלו, נו, שואן, נכון? זה מקטינים אותו. ככה התקשורת בנויה. עכשיו, בספר הזה, 1984, השפה שמה היא מותאמת, השפה היא מותאמת והיא נקראת שיח חדש. כדי, זאת אומרת, השפה שעוד פעם שמדברים, מכניסים כל מיני מושגים חדשים, משנים את הישנים, מוחקים ביטויים. כל הספר הזה, ככה, יש אנשים שעוסקים בזה. למה? אז שמה זה כדי שתוגבל יכולת הביקורת והחשיבה של האזרחים. עכשיו, באופן מפתיע או לא מפתיע, הרעיון הזה הוא מאוד מאוד אומץ על ידי המנתבים של התרבות הפוסט-מודרנית. הפילוסוף מישל פוקו, הוא היה אחד החלוצים או מגדולי הזרם הפוסט-מודרני, הוא טען של השיח החברתי, יש כללים, יש דברים שמותר לומר, יש דברים שאסור לומר, ובעצם יוצא ככה שהשפה, היא כל כך מעצבת את התודעה, באופן כזה שלפרט אין בכלל יכולת להתנגד, או להבין עד כמה הדעות שלו הן מנותבות באופן מלאכותי. הוא לא מודע לזה. אני יכול לתת לכם הרבה דוגמאות לזה עכשיו, אבל זה, נגיד המושג שטחים, אתם מכירים אותו שטחים, כאילו זה לא ארץ ישראל, זה שטחים, כן? או לעתיו, לעתיו זה גם מילה חדשה, כי פעם קראו לזה נטיות הפוכות, או במילים יותר גסות, שאני לא רוצה להגיד אותם עכשיו, או הרבה, הרבה דברים כאלה כל הזמן אנחנו חווים, אנחנו לא מודעים לזה כמה זה, השפה היא מעצבת את התודעה, המון המון תחומים, שזה המון המון דוגמאות. עכשיו, עוד עקרונות שמה, שאפשר ממש לראות שזה מבהיל. הידיעות החדשותיות שמה הן מסוכרות באופן מגמתי. זה אפשר לראות גם היום. ההיסטוריה היא משוכתבת מחדש בספר שלו. זה גם כן היום, לפחות אם היא לא משוכתבת מחדש, אבל המיטתה של ההיסטוריה היא נעשית מפוקפקת. איך עושים את זה? יש אין ספור היום מחקרים אקדמיים שהמטרה שלהם זה לערער כל מיני אירועים שהם מכוננים, שהם קשורים ביצירה של עם או קישור לנחלה מובטחת. מערערים. בסדר, אתה אומר, זה הנרטיב שלך, אין איזה אמת היסטורית, זה נתון לפרשנות. או אם היה בכלל או לא היה, היה יציאת מצרים, אתה אומר שהיה, אני אומר שלא היה. ככה, ברמה הזאת, ממש. מכל התחומים, מכל הכיוונים, המדע הוא גם כן נרתם היום לטשטש את ההבדל בין גבר לאישה. ממש ברמה הזאת, במחקרים שהמסקנה שלהם היא כבר מוזמנת מראש. עוד קודם שהמחקר בכלל התחיל, וגם התנך הוא נדרש באופן שהוא כבר לא מהווה הדרכה אלוהית מוחלטת, אלא זה רק עולב אסוציאטיבי לתלות עליו את האני מאמין שלי, זה של האני מאמין של המפרש הפוסט מודרני. כל אחד קורא איזה פסוק, איזה פרק, תולה עליו את העולם שלו, את ההשקפה שלו, מה לא נדמה ש שאפשר ללמוד מזה, שזה אומר. זה לא דורש איזשהו בניין רוחני קודם, זה לא דורש איזשהו עיון או התייחסות לדברי חז"ל, אלא פשוט קולב. זה לתלות, זה פירוש פוסט-מודרני לתורה שבעצם עוקר את הכל, וזה נהיה יותר ויותר רחב הדבר הזה. עכשיו בספר 1984 יש שלוש סיסמאות של המפלגה שמה, השלטת, שכל הזמן, כל הזמן, אומרים אותם, חוזרים עליהם כל הזמן, במין שטיפת מוח, בלי הרף. אומרים שם ככה, מלחמה היא שלום, חירות היא עבדות, בערות היא כוח. וחבר המפלגה, שזה בעצם שם כולם, כי אם אתה לא חבר אז מעידים אותך. אז הוא אמור להיות מיומן, הוא קורא לזה שם בדו חושב. דו חושב, הכוונה זה אומנות כזאת של חשיבת דבר והיפוכו, בעת ובעונה אחת. בעצם מעין שימוש בהיגיון כמלחמה נגד ההיגיון. הבנתם? זה צריך להיות, זה דו חושב, כן? אז בימינו גם כן הניתוב התרבותי הוא כל הזמן משתמש בדו חושב כזה, בעצם להחדיר קרק. סיסמאות כאלה, כמו אקסיומות שאתה חייב לקבל, וגם אם זה לא נאמר לפרוש, זה כל הזמן נאמר. כמו למשל, אני אתן לכם כמה דוגמאות, אבל אני יכול לכתוב פה עוד הרבה מאוד דוגמאות. למשל, תועבה היא משפחה. או אין אמת, אי האמת. או רפורמיות, זו דתיות. או ציונות, היא כיבוש. או זכויות הפרט הן המוסר. דו חושב, יראה היא חולשה. ערבי הוא ישראלי. משיח זה חורבן העולם. מדינת כל אזרחיה. מסתננים הם משוקים. נשי וקרבי. וזה רק רשימה חלקית ממש. אפשר להמשיך את זה עד הרבה. אבל אנחנו צריכים להיות מיומנים בדו חושב, נכון? כל הזמן. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים חזק חזק, וללחום ולמחות בכל עוז, כנגד ההשפעה הזאת שמנתבת פוסט מודרניזם, על ידי הקרן החדשה, וכל מיני גופים בלעמיים, הרבה גופים שפועלים, פועלים לשינוי הזהות במדינת ישראל, לשינוי הזהות של האומה הישראלית, להעלמת כל קדושה, וממש אפילו לפגיעה ממשית ביסודות הקיום הכי הכי בסיסיים פה היום. זה פועלים מאוד מאוד חזק. אנחנו צריכים לומר הדרכה אלוהית ואמת ישרה בכל המערכות, להוסיף. והם בעצמם ייבשו את המעיין הדלוח הזה, את מעיין השיטים, כמו שכתוב שם במדרש, מדרש רבה, ולפי שנתקלל אותו מעיין, עתיד הקדוש ברוך הוא לייבשו, שנאמר, הוא מעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. בספר הכוזרי, וזה אני אסיים, הוא אומר ככה, זה בחלק שני, פסקה ממהי, אני חושב, הוא אומר ככה, אבל המחובים, הבאים עלינו, משמשים חיזוק ליסוד אמונתנו, להזדקחות התיאורים בתוכנו ולתחיית השיגים מקרבנו, ועל ידי זיקוכנו אנו ידבק העניין האלוהי בעולם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.